שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור, מתחילים. אישי בונה ביסמי קדוש ממהינו ביומנו, וסיינה חלקנו בסוילו סכו. אתמול שאל אותי יהודי שאלה, שהותירה אותי בהלם, הפתיע אותי. לפעמים בא אדם ושואל שאלה כל כך פשוטה, שמערערת את הנחות היסוד הברורות ביותר. שאתה פשוט מוצא את עצמך מופתע. הייתי צריך זמן כדי לסדר לעצמי את המילים, ולחשוב איך לענות לו, ויותר מדויק, איך לענות לעצמי. כי שאלה שאתה לא יודע לענות עליה, היא בדרך כלל שאלה שגם לך עצמך התשובה לא ברורה. ולקח לי עצמי זמן לסדר את המחשבות בעניין. מה חסר לי בית המקדש? מה חסר לי הבית הזה? הוא שאל אותי. הרב, אתה מסיים כל דרשה שנזכה לבניין בית המקדש, ונזכה לגאולה שלמה, ונזכה לגאולה אמיתית. כבוד הרב, הוא שואל אותי, תגיד לי, מה עם כל הבעיות שלי בחיים עכשיו בית המקדש יפתור לי? להביא קורבנות? מה שחסר לך, הוא שואל אותי, כבוד הרב, אתה רוצה שאני אתפלל מעומק הלב, שנזכה לחזור ולהביא קורבנות לירושלים? האם זאת הבעיה הכי גדולה שלי עכשיו, שעליה אני צריך להתפלל מעומק הלב ביום ובלילה? שאלה עצומה. עם כל מעלת הקורבנות, הרי תפילות במקום תמידים תקנו. חז"ל כבר יצרו תחליף, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת. אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, כנגד שחרית, מנחה וערבית. נו, אז מה עוד חסר? למה אנחנו צריכים את בית המקדש? הרי את העבודה העיקרית שעשינו בבית, כבר מצאנו לתחליף היום. אז מה זה חסר לי? הרמב״ם מתחיל את פרק י' בהלכות מלכים, וכל מי שאינו מאמין בו, או אינו מחכה לביאתו, הרי לא בשאר נביאים הוא כופר, אלא בתורה או במשה רבינו. אומר הרמב״ם, לא מספיק להאמין, צריכים לחכות. צריכים להרגיש שהחיים שלי חסרים, ישאלו אותנו למעלה, ציפית לי ישוע? ציפית? הרגשת חסר בחיים? אבל שואל אותי אותו יהודי, למה שאני ארגיש חסר בבית המקדש? מה חסר לי בחיים היום? אם תגיד לי שיבוא המשיח, אז הכסף יגדל על העצים, אני מבין. יבוא על המשיח, כולם יהיו בריאים? ננצח את המוות? המתים יקומו מקברם? בסדר, מי לא רוצה? לזה כל אחד מחכה. כל אחד מחכה לאיזשהו נס שיסדר לו את החיים. אבל הרי לא זאת הגאולה. הגאולה האמיתית, הגאולה הנצחית, גאולת השכינה, היא בניין בית המקדש בירושלים. היא ששכינה תחזור למקומה. אבל מה אני צריך את זה? הוא שואל, מה זה חסר לי? איך בדיוק הבית הזה יפתור לי את הבעיות באופן כזה שאני באמת מעומק הלב יבקש שיהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש? האמת היא שהשאלה של היהודי הזה, שהיא בעצם שאלה של כולנו, כשרגע פותחים אותה, היא הרבה יותר גדולה. לא עלינו, אלא על ריבונו של עולם. מה הוא צריך את בית המקדש? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ריבונו של עולם מבקש מאיתנו, מבקש ממוישה רבינו, מאנשי המדבר, ועשו לי מקדש, תעשו לי בית. וכל יהודי רגיש אמור לצעוק את שאלתו גם של מוישה רבינו וגם של שלמה המלך. השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, ואף כי הבית הזה? אלוקים ובית? אין סוף וסוף? אין פגיעה גדולה יותר? אין עליבות גדולה יותר? אין לכאורה חוסר הבנה גדול יותר? מאשר לקשר את הקדוש ברוך הוא עם בית. הרי כל מהותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מבית, שהוא בכל מקום, שהוא בכל זמן, שהוא היה הווה ויהיה, שהוא לא מוגדר בפיזיות, הוא לא מוגדר במקום. אז מה הפירוש ריבוני שלנו צריך בית, והשכינה בוכה על כך שאין לה בית, וכולם מכירים את הגמרא בתחילת מסכת ברכות, שרבי יוסי שומע את אותו קול מהחורבה שבוכה, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ואוי לו לאב שהגלה את בניו. אבל השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. מה ריבוני של עולם קשור עם בית? מה אנחנו צריכים היום את הבית? למה אנחנו כל כך צריכים לזעוק ולבקש את בית המקדש? איך החיים שלנו השתנו מן הקצה אל הקצה? ברגע הזה ממש, כשנזכה לתרועת השופר, ולגילוי משיח צדקנו, שיבנה במהרה את הבית. בהשגחה פרטית, אנחנו אוחזים בפרק למדלת בתניה, לא כיוונתי את זה מראש כמובן, אבל כך יצא ריבונו של עולם מנהל את העולם, וגם את השיעורי תורה בוודאי שהוא מנהל את העולם, כי עוד מעט נאמר שהתורה זה בית המקדש. אין לו, לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. התורה זה המקום שבו ריבונו של עולם נמצא במלוא עצמותו ומהותו. השבוע בפרק למדלת בתניה, אדמור הזקן כותב נקודה מיוחדת במינה, מהו בית המקדש? למה אנחנו צריכים את בית המקדש? עולם האמת בעולם הזה. בית המקדש זה השמיים כפי שהם ירדו לעולם הזה. זה מקום אחד שהוא עולם האמת. מקום אחד שאין בו שאלות, שאין בו סתירות. מקום אחד שהמלך מתגלה בו. מה יקרה שיהיה לנו בית המקדש? הוא בטח בית המקדש השלישי, שיהיה בו את המעלות גם של הראשון וגם של השני, ואת שניהם ביחד? תבוא למקום אחד ולא יהיו לך שאלות. תהיה לך שמחה אמיתית. אתה תרגיש שאתה נמצא במקום שבו אתה צריך להיות. גלות חורבן פירושות דברים שלא עומדים במקום שהם צריכים להיות. יהודי צריך להיות בירושלים, אבל קראנו בשבת שהוא גולה להרי מקלט. מה פשוט שהוא גולה? הוא לא נמצא במקום הטבעי שלו. הוא קנה בית בירושלים, יש לו חברים בירושלים, יש לו בית כנסת בירושלים, יש לו עבודה בירושלים. הוא גולה, הוא הולך למקום אחר שזה לא המקום הטבעי. זה לא המקום שנוח לו. גלות זה מצב שהדברים לא עומדים בתיקונם, לא עומדים כפי שהם צריכים להיות. בית המקדש זה רגע אחד, זאת אלוקות בתארתה. זה מקום אחד מתוקן ונכון, משכן ומכון לשבטו יתברך. כמו לבקר בארמון המלך. כשנכנסים לארמון המלך, אין שאלות. רק פחד ויראה מאימת המלך. בארמון המלך יש דבר אחד, הרגשה של נוכחות אמיתית שהמלך נמצא כאן. כל המסכים, כל הערפילים, כל הסתירות, כל הספקות, כל הקושיות, הכל נעלם כשאתה נכנס לארמון המלך. מחוץ לארמון, אתה קיים. המלך, לך תדע. בתוך הארמון, המלך בוודאי נמצא. השאלה מה אני, איך הוא יתייחס אליי, איך הוא יראה אותי, האם הוא ירחם עליי? מי שביקר פעם בארמונות מלכים, אני זוכר שהיינו פעם בכנס בגרמניה, היינו אצל השליח הבלתי נשכח שנפטר צעיר, בפוצדם, ולקחו אותנו לביקור בארמונות הקיסרים הגרמניים, זה עוד היה פרוסים קודם, שם בפוצדם. הפאר, הרחבות, קודם כל השטחים הירוקים, היופי, המגוון של הפרחים, המגוון של העצים. אחר כך לראות מרחוק, אנחנו לא נכנסנו לתוך הארמונות, אבל לראות מרחוק את הגודל של המבנים. לחשוב מי חי שם, באיזה פאר, באיזה רעבתנות, באיזה עושר. באיזה עוצמה, באיזה גבורה, חיו שם משפחות מאות שנים. ארמון מרים אותך למקום כזה, להיכל המלך. מרים אותך למקום כזה שבו נוכחותו של המלך קיימת גלויה. זה בית המקדש. ועשו לי מקדש. מבקש ריבונו של עולם, תעשו לי מקום שבו אני שוכן בגלוי. שבו כשנכנסת, ידעת, המלך בוודאי נמצא לראות ולהיראות. לראות. מה פשוט לראות? יהודי נכנס לבית המקדש, הוא השתחווה. מה זה הוא השתחווה? הוא התבטא לחלוטין. הוא ראה את העשרה ניסים. הוא ראה שכל המקום הזה מתנהל שלא כדרך הטבע. הוא רואה שעומדים צפופים ומשתחווים רווחים. הוא רואה שמקום הארון אינו מן המידה. הוא רואה את הסרט ביום הכיפורים, את הלשון של זהורית, מתהפכת מאדום ללבן. הוא רואה מקום שמתנהל על פי כללים אחרים. שהטבע הוא אפילו לא המלצה, שכל מהותו זה למעלה מהטבע, כל מהותו זה כללים של מעלה שנוחתים למטה. הוא רואה את האש שיורדת מלמעלה ומלחכת את הקודש. בית המקדש זה ריקוד אמיתי של שמחת תורה, הרגשה שהמלך נמצא ואני קשור עם המלך, ואין שום דבר אחר שיהודי צריך בחיים. דיברנו בשני השיעורים הקודמים, פרק למד ג', שהנקודה הכי שמחה שאפשר להגיע אליה בחיים זה הרגשת אחדות השם. למה? כי זה אנחנו, וזאת הסיבה שמשבילה הוא ברא את העולם. ההרגשה של השלמות, ההרגשה של שאני עומד במקום הנכון, ההרגשה של הסדר בחיים, זה הרגשה של אחדות השם. ובית המקדש, זה היה מין קפיצה קטנה לשמיים. קפיצה קטנה לעולם האמת פה, נשמה בגוף, שיהודי פתאום הרגיש, תשמע, יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. הייתי בחוץ, לא ידעתי. אבל כשהגעתי למקום הזה, וזה שער השמיים, יש מקום שמקשר ומחבר אותי מלמעלה עד למטה. זה עומק הסיפור שכולנו מכירים, ואני אזכיר אותו בקצרה. הסיפור שמספר רב מוישה חגיז, הרב מוישה חגיז בספר אמונת חכמים, שהיה מרבני הגדולים של צפת. רב מוישה חגיז מספר סיפור מאוים, סיפור שהתרחש לפניו בזמן הארי הקדוש. הוא מספר את מה שכולם יודעים, שהיה פעם הרב בצפת בזמן הארי, שעמד ודרש על הצער של הקדוש ברוך הוא שאין לו בית מקדש, ואין לו קטורת הסמים, ואין לו קורבנות, ואין לו לחם הפנים. עמד בקהל יהודי פשוט, ורצה לשמח את ריבוני שלנו. רצה למלא לריבוני שלנו, אתה חסר בגלות, שהוא לא יצטער. אז קטורת אין לו ליהודי הזה, וקורבנות הוא לא יכול לעשות. אבל לחם הפנים, מה הבעיה לעשות לחם הפנים? הוא חוזר הביתה, והוא מספר לאשתו, הרב אמר שהקדוש ברוך הוא מצטער שאין לו בשבת שולחן לחם הפנים, שלא מחליפים בשבת את החלות. אז אנחנו נכין חלות לשמח את ריבוני שלנו. וביום רביעי אשתו התקדשה והתארה, והלכה וקנתה קמח טרי, וניפתה אותו בבתחילו ריחימו 13 פעמים, 13 נפה. וביום חמישי היא הפתעה את החלה כמו שצריך. קלעה אותה בשש צמות, החלה הכי יפה שהיא מכירה. וביום שישי באחת בצהריים חזר היהודי מהמקווה, ולקח את החלה בידיים רועדות, והלך לבית הכנסת. הכנסת היה ריק, יום שישי, אחת בצהריים, יהודים מתכוננים לשבת, כל אחד עסוק בענייניו, בית הכנסת היה ריק. פתח את ארון הקודש, הכניס את החלה פנימה, ואמר, ריבונו של עולם, הנה שלא יהיה לך צער, הנה שיהיה לך את החלה, את השמחה שלחם הפנים שיהודים הקריבו לפניך. אחרי שעה, נכנס השמש לנקות את בית הכנסת, והלב שלו מר עליו, הלב שלו שבור עליו, הלב שלו מרוקן עליו, הוא בקושי עבד, הוא בקושי הרוויח, מגיע שבת, הוא רוצה קצת להרגיש שמחת שבת, הוא רוצה לשמח את הילדים, הוא רוצה שיהיה קצת בבית איזושהי הרגשה של חירות, איזושהי הרגשה של גאולה. אם רק היה יכול להביא לילדים לשבת חלה יפה, חלה כלואה, חלה טריה. הוא מסתובב בבית הכנסת, הוא מנקה אותו לשבת, והוא מרגיש איזשהו ריח, ריח של אפייה, ריח של מתיקות. הוא מחפש את מקור הריח, הוא מתקרב לארון הקודש ומרגיש שהריח הוא משם. הוא פותח את ארון הקודש, הוא רואה בפנים חלה יפה, כלואה, עטופה. הוא אומר, ריבונו של עולם, תודה שהורדת לי את החלה מהשמיים. התפללתי לחלה והנה הגיע. וככה כל שבוע. בליל שבת הגיע הכפרי הזה לבית הכנסת, בא להתפלל. אחרי התפילה מחכה שהקהל יתפזר, והוא רוצה להרגיש לראות מה עם החלה שלו. בשקט בשקט עשה עצמו כאילו הוא ניגש לארון הקודש לנשק את הפרוכת, ובלי שאף אחד ירגיש, הוא טיפה הסיט את הפרוכת, והוא רואה שהחלה שלו איננה. החלה שלו עלתה לשמיים. הקדוש ברוך הוא שלח יד ולקח את המנחה. הוא לא יכול לרוץ. הוא עף באוויר. הוא קיפץ ורץ הביתה ואומר, בי לאלתי שלי, הקדוש ברוך הוא לקח את החלה שלנו. וככה כל שבוע. ב-12 בצהריים הוא מניח את החלה. ב-2 בצהריים השמש לוקח אותה. הוא נותן לקודש ברוך הוא, הוא מקבל מהקודש ברוך הוא, וליהודים הייתה הוראה. ערב שבת אחד, אחרי כמה חודשים שנמשך ההקרבה הזו והלקיחה הזו, הרב היה בבית הכנסת, אולי היה ערב שבת הגדול, אולי בא להכין דרשה, ורצה מקום שקט בלי הרעש של הילדים בערב שבת, בלי הצעקות של הבישולים וההתכוננות לשבת. אז הוא בא לבית הכנסת, והוא יושב עם הספר ולומד. היהודי הפשוט הזה כבר רגיל, כיוון ששנה נעשה לו כתר, הוא כבר לא נזהר, הוא כבר לא בודק, הוא נכנס. נכנס לבית הכנסת ורץ, ומגיש את החלה לארון הקודש. הרב פתאום שומע יהודי, מרים את העיניים, הוא רואה אדם שרץ עם חלה גדולה לתוך ארון הקודש. הרב שואל אותו, מה אתה עושה? היהודי נבהל. לא הייתה לו ברירה, אבל צריך להגיד את האמת. אז הוא אומר, רבי, אני מקריב חלה ללחם הפנים. אתה אמרת שריבוני שלו לא מצטער? הנה, אני מקריב את זה בשבילו. הרב התחיל לצעוק, אתה השתגעת? וכי לאורה הוא צריך, וכי לחלה שלך הוא צריך. מריבוני של אלום שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, צריך את הלחם שלך. והרב צועק ויורה בו ברותחים, ובינתיים נכנס השמש, והוא בא לקחת את החלה שלו. ופתאום כל הפאזל הסתדר, וכולם הבינו שהוא לא נתן, והוא לא לקח. מה הולך כאן? בליל שבת, שלח הארי הקדוש שליח אל הרב, ואמר לרב הזה, אתה לא תוציא שנתך. אתה לא תסיים את השנה הזו בעולם הזה. כי מיום שחרב בית המקדש, לא היה לקדוש ברוך הוא נחת כזה, כמו היהודי שהקריב את החלה, והיהודי שלקח את החלה. כך מספר משה חגיז. מה המשמעות של הסיפור? מה העומק של הסיפור? היהודים האלה חיו בעולם האמיתי, לא בעולם השקרי. בעולם האמיתי שכשיהודי מקריב, הקדוש ברוך הוא לוקח. וכשיהודי קיבל, הוא לא קיבל את זה מיהודי אחר, הוא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. זה בית המקדש. בית המקדש זה עולם האמת בעולם הזה. זה שגרירות. אתם יודעים שההגדרה של שגרירות, שגרירות ארצות הברית בתל אביב, בירושלים, יש אמריקן אמבסי, שגרירות, שגרירות ארצות הברית בישראל. שגרירות זה שטח של מדינת המקור, לא של המדינה המקומית. שגרירות ארצות הברית היא שטח של חייל ולשוטר ישראלי, אסור להיכנס לשם. המאבטחים המקומיים, המאבטחים האמריקאים, או אלה שנזכרו על ידי האמריקאים, הם הבלבטים של המקום. אנחנו זוכרים שפולארד, כשהוא ברח, לאן הוא ברח? לשגרירות ישראל בוושינגטון כמדומני. למה הוא ברח לשגרירות ישראל? כי שגרירות היא שטח סטרילי שהוא לא שייך למקום הזה. הוא שייך למדינת המקור, למדינה שממנה באו השגרירים. בית המקדש להבדיל זה שגרירות אלוקית בעולם הזה. זה נקודה בעולם הזה שירדה מלמעלה, וזה שער השמיים. היא לא שייכת לפה. כשאנחנו מתחננים לבית המקדש, אנחנו מתחננים לרגע של שמחה אמיתית. לרגע של סדר בחיים. לרגע של הרגשת שלמות. לרגע שדברים יעמדו על מעמדם ובתיקונם. שיהודים, שישראלים, לוויים וכהנים, כל אחד יעמוד במקומו האמיתי. שהדברים יעמדו כפי שהם. שאנחנו נראה בעיניים. שריבונו של עולם מנהל את האמת. וכל השאר זה שטות, כל השאר זה שקר, כל השאר זה איזשהו ערפל שמכסה את האמת. איפה יש לנו את זה בכל זאת בזעיר אנפין? אנחנו נמצאים בגלות, אין לנו בית מקדש, קשה לנו להתפלל לדבר שלא ראינו ולא חווינו. איפה בכל אופן יש לנו איזושהי נקודה של מקום שגם היום יש בו אחדות השם? יש בו, כשאתה נמצא בו, אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא המציאות האמיתית. ואני זאת שאלה מי אני ומה אני. אז כמובן, היום בגלות, המקום הבולט ביותר שזה קיים, זה הצדיק, משכנו של הצדיק. חז"ל אמרו, קראנו את זה ממש עכשיו בפרשת חוקת, קשה סילוקם של צדקים כשריפת בית אלוקינו. התורה סומכת את מיטת מרים ואהרון לפרשת פרה אדומה. מה הקשר בין הדברים? קשה סילוקם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו, כחורבן בית אלוקינו. למה? מה הקשר? כשצדיק מסתלק, אומרים לנו חז"ל, זה עוד סוג של חורבן. זה עוד העמקה של ההתרחקות מבית המקדש. מה הקשר? הצדיק יכול לגור בניו יורק, הוא יכול לגור בגרמניה, יכול לגור בצרפת, יכול לגור בתל אביב, יכול לגור בירושלים. למה כשצדיק מסתלק, אז יש פה עוד העמקה של הגלות? כי הצדיק הוא בית מקדש קטן, הוא מקדש מעט. מה זה הצדיק? צדיק זה אדם כזה שריבונו של עולם ברור אצלו. והחיים לא כל כך ברורים. בשביל החיים צריכים להביא ראיות. שצריכים לאכול ולשתות, את זה מסבירים לו, שאם הוא לא יאכל וישתה, אז הוא חס שלום יחלש. אבל שצריכים להתפלל, זה ברור לו. שצריכים לדאוג לכל יהודי ולשלוח שליח לקצה השני של העולם, זה, על זה הצדיק לא ישן בלילה. אבל אם הוא לא יאכל ולא ישתה, נו, נסתדר. כשאדם עומד לפני צדיק, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שמחה אמיתית. הוא מרגיש הרגשה של טהרה פנימית, הרגשה של יראה אלה, הוא מרגיש תשרי בבין הזמנים. פתאום הוא מרגיש מקום כזה, כאילו אמת השם לעולם, שכל הדברים שמדברים עליהם וחולמים עליהם, הם נמצאים מול העיניים. אדמור הזקן מביא לזה דוגמאות מהאבות, בפרק למדלת הוא מביא לזה דוגמאות מהאבות, ממוישה רבינו, אבל גם זה דוגמאות שקרובות לעולמו, אבל רחוקות מעולמנו, הפשוט והנחות. אז נביא דוגמה מצדיקים שאנחנו ראינו. צדיקים שאנחנו חיינו, שאנחנו זכינו ללחוות. אני אביא סיפור אחד שמאוד מאוד קשור גם לאווירת הימים האלו, ללהט המחלוקת והפירוד, ולא רוצה להשתמש בביטוי שנאת חינם חס ושלום. אבל אנחנו כולנו חיים, אנחנו נמצאים ברדיו, אנחנו נמצאים בתוך אתר חדשותי. אנחנו יודעים את מה שקורה פה בארץ. אני רוצה לספר סיפור מיוחד במינו. מה הפשט שכשנמצאים ליד הצדיק, אז גם היהודי שכביכול הוא המטריס ביותר, מתמלא בהרגשה של השם אלוהינו, השם אחד. כל המסכים, כל המסתירים, הכל נופל. ויש רק הרגשה אחת. אין עוד מלבד אוי. דרי בשטר יזגו אותה, הקדוש ברוך הוא טוב. היה פה יהודי בארץ, שקראו לו חיים כהן. חיים כהן היה... איך נגיד, אביר מערכת המשפט, היום מערכת המשפט היא על ראש שמחתנו, חיים כהן היה אביר מערכת המשפט, אדם שעשה נסיך מערכת המשפט, אדם שעשה את כל המסלול המשפטי במדינת ישראל, והגיע הכי קרוב שאפשר. חיים כהן היה שופט, היה שופט בבית המשפט העליון, היה נדמה לי ממלא מקום לנשיא בית המשפט העליון, והיה יועץ משפטי לממשלה. הוא היה מערכת המשפט. חיים כהן היה בחור ישיבה בעברו, ששנה הוא פירש, מכל מיני סיבות, מכל מיני... הוא עזב. ולכן הוא היה אדם בר אוריין, אדם שידע גם משפט עברי וגם משפט כללי. באמת היה אדם מוכשר מאוד, מיוחד מאוד. אבל כגודל גדלותו, כך גודל הצער והחילול השם שהוא חולל. הוא מצא איזושהי אישה שרצה להתחתן איתה, אבל היא הייתה גרושה, והוא כהן. וכהן לא יכול להתחתן עם גרושה. אבל לא כן חיים כהן. הוא מנהל, הוא בוחר מהתורה מה שנוח לו ומה שלא נוח לו. והוא החליט שהוא יחיה איתה. וכיוון ששום רב לא היה מוכן לחתן אותו, אז הוא נסע לחוץ לארץ, והתחיל לחיות איתה בטקס נישואים אזרחי. החילול השם שהוא עשה, מרום המעמד שלו, מרום התביעה ממנו כיהודי שלמד, כבחור ישיבה לשעבר, כיהודי שינק ונשם, אווירה של תורה, אווירה של יראת שמיים. הסלידה ממנו, הכעס, הזעזוע מההתנהגות שלו, הייתה אדירה. כל יהודי יראי שמיים הרגיש כלפיו בוז. בתשרי תפשין למדוו, הוא היה בעוד מעט יהיה 50 שנה, הוא היה בניו יורק אצל חבר. בחודש החגים הוא ביקר אצל חבר בניו יורק. הגיע ליל שמחת תורה. והחבר אומר לו, בוא נלך ללובביץ'. אנחנו כבר נמצאים בניו יורק, בוא נלך ל-770. אתה תראה חוויה של שמחת תורה שלא ראית בשום מקום. 10,000 איש שעומדים ורוקדים ושמחים עם התורה לילה שלם, אצל הרבי ההקפות רק התחילו באחת בלילה. נמשכו עד לפנות בוקר, אחרי התוועדות שהיא נמשכה שעות. אתה תראה שמחה בלתי רגילה. בוא נלך. נו, חיים כהן היה אדם סקרן מאוד. הוא אמר, בוא נלך. הם נכנסים באחד, שתיים בלילה, בעיצומן של ההקפות, האולם רוקד. והגבאי, ממרכז האולם, מעומדו על הבימה, רואה את השופט חיים כהן, נכנס לתוך האולם. מה הוא יעשה? אם הוא יקרא לו, הוא צריך לתת לו ספר תורה, לכבד אותו בהקפות. אבל איך אפשר לתת ליהודי הזה ספר תורה? מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך? החליט הגבאי להתעלם. אני לא אראה אותו, ואם אחר כך ישאלו איך התעלמת, אני אגיד לא ראיתי אותו. היה קהל גדול, לא ראיתי אותו. אבל הרב ראה אותו. הרב מהפינה... המזרחי דרומית שלו, מקצה בית הכנסת, הוא ראה את חיים כהן נכנס, הוא ראה הכל, הוא גם ראה את חיים כהן. והרב קורא לגבאי ושואל, חיים כהן פה, צריך לתת לו ספר תורה? וקראו לו למרכז האולם, ונתנו לו ספר תורה. והרב מתחיל לעודד את השירה. 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, לא נותן להקפה להסתיים. חיים כהן עומד באמצע האולם עם ספר, רוקד עם הרגליים למעלה. מסביבו עומדים 10,000 בחורים, רוקדים עד הגג, עד התקרה. והוא כבר לא היה אדם צעיר, הספר כבד לו. והוא רוקד, והלחיים נוטפות זהה. והוא לא יכול לעצור, כי הרב מודד את השירה. 20 דקות, 25 דקות, חצי שעה, 35 דקות. 45 דקות נמשכה ההקפה, הקפה אחת. אחרי 45 דקות ההקפה הסתיימה, וחיים כהן עזב את האולם. לא נודע מה היה איתו. אבל החבר שהביא אותו לא הגיע אחר כך יותר ל-770. מסופר רבי יואל כהן, החויזר, הרב רבי יואל כהן מספר שהוא פעם פגש את אותו חבר, הוא הכיר אותו, ושאל אותו, למה לא רואים אותך בזמן האחרון? אז הוא אמר, אני יודע מה הריקוד הזה עם ספר התורה עשה לחיים כהן, איזה זעזוע, איזה שערה זה עשה לו בלב, אני לא רוצה להשתנות. טוב לי איפה שאני נמצא, אני לא רוצה לעבור את הזעזוע הזה גם כן. אז אני לא בא. זה הפשט. היום בזמן הגלות, מה המשל לבית המקדש? מה המשל לראות ולהיראות הרי גם מבחינה הלכתית? פעם היו צריכים להגביל את פני הקודש ברוך הוא ברגל. היום לפי ההלכה צריך להגביל פני רבוי ברגל. מה קשר הדברים? כי היום איפה המקום של יהודי? להרגיש את ירושלים, להרגיש את בית המקדש, להרגיש את, 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 את משכן ומכון לשבטו יתברך. קצת לפתוח את הלב להרגשה של אחדות השם, להרגשה שקודש ברוך הוא המציאות האמיתית, זה נמצא אצל רבוי. כי רבי, צדיק זה אדם נעלה כזה, שיש לו רגישות לעניין רוחני, שרוחני יש אצלו מובנת מאליה, וגשמי יש עליה צריכים להביא ראיות. איך שכתוב, קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ. קרוב לשמיים, השמיים קרובים אליו, והארץ רחוקה יותר. נו, ועדיין, אדמור הזקן כאן בפרק למדלת לא מסתפק בזה. יבוא יהודי ויגיד, נו, אני הרי לא יכול לחיות אצל הרבי. אני הרי צריך לחזור הביתה. אני צריך להקים משפחה, אני צריך לפרנס אותה. אני צריך לעבוד. יש לי שליחות בעולם. אני צריך לחיות בנקודה שעלתה בגורל, בארץ ישראל שלי, בחלקה בארץ ישראל שאני זכיתי בה. אז איך אני ארגיש שמחה אמיתית בחיים? איך אני ארגיש אחדות השם ביום יום, בשגרה, ביובש, בחום הזה, בחום תרתי משמע, שמייבש לנו את המוח? איך בכל אופן אני ארגיש איזושהי נקודה של שמחה אמיתית, של קרבת השם, איזושהי נקודה של עליונות, נקודה שקצת של התעוררות, של התרוממות מהמציאות האפורה של החיים. אז אדמור הזקן אומר, שני מקומות מיוחדים במינם, שהם נותנים שמחה אמיתית. לא שמחה זמנית, לא שמחה חיצונית, לא שמחה שחולפת, אלא הרגשת קיום אמיתית, הרגשת נוכחות אמיתית, הרגשה שאתה עומד עם שתי רגליים על הקרקע, שאתה נמצא באמת במקום שבו אתה צריך להיות. כמובן, לימוד התורה, פרק אחד, אפילו אצל סויכר, פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, אפילו לא אצל אברך שלומד כל היום, אלא סוחר שלומד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, אבל הוא קופץ בבוקר לבית המקדש, וקופץ בערב לבית המקדש. יש לו בבוקר זמן שהוא נמצא בירושלים, ובערב זמן שהוא נמצא בירושלים. בבוקר כשהוא לומד, הוא לומד רבי ישמעאל, והוא לומד רבי עקיבא, והוא לומד רבי טרפון, והוא לומד רבי חנינא בן דויסא. מה הוא לומד בזמן הזה? הוא לומד תורה שירדה מהשמיים. הוא לא לומד חוכמת אדם. הוא לומד הערה אלוקית ששכנה בליבות בני אדם. אז איפה הוא נמצא בזמן הזה? הוא נמצא במקום של אמת, במקום שאין בו ויכוחים, שאין בו סתירות. והדרך עוד יותר רחבה, אומר הרבה, זה, אומר אלתר רבה, אומר רבינו הזקן, זה לתת צדקה. ולמה? וזאת נקודה מיוחדת במינה. כי צדקה הופכת את כל העסק לרגע של התקרבות לקדוש ברוך הוא. הפרק אחד שחרית הוא פרק אחד ערבית, סוף סוף, מתי אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא? בזמן שאתה נמצא איתו. בפרק אחד שחרית הוא פרק אחד ערבית. אבל מה בינתיים? בין הפרק אחד שחרית לפרק אחד ערבית, יש 12 שעות של עבודה. מלאכתו קבע ותורתו הרי. יש 12 או 14 או 16 שעות של עבודה. אז מה בזמן הזה? אומר האלתר רבי, ליהודי יש אפשרות שכל רגע בחיים יהיו חיים עם הקדוש ברוך הוא. איך? כשהוא נותן בסוף החודש 10 או 20% לצדקה. מה קרה? ה-20% לצדקה לא מעלים רק את ה-20%. אלא מעלים את כל מה שהוא עשה החודש. כי בעצם מה זה ה-20%? ה-20% הופקו מכל רגע ורגע של עבודה. הם הסך הכל, הם התמצית, שכל רגע ורגע של עבודה. כל רגע יש בו גם את ה-20% שתיתן. כשיהודי יודע שבסוף החודש הוא ירוויח 20% פחות, כי 20% פחות ילכו לקדוש ברוך הוא, אז מה הפירוש? הוא נתן את כל החודש. הוא לא נתן רק את הרגע הזה, אלא בעצם כל רגע ורגע, הרי כל רגע אתה עובד, וכל רגע אתה מתייגע, כל רגע להרוויח עוד לירה. וכל הזמן היצר הרע שם לך בראש, כן, אבל אתה יודע ש-20% מהיום הזה לא הרווחת. 20% מהיום הזה ילך בסוף החודש לצדוקה. אז מה הפירוש? נמצא שרגע אחד לא יצאת מבית המקדש. רגע אחד לא יצאת מירושלים. רגע אחד לא עזבת את סוכת שלומך. לא יצאת מאותו מקום שהקדוש ברוך הוא מאיר ושורה בו ומחמם לך את החיים. אז אנחנו מבקשים את בית המקדש, ואנחנו מתחננים למקום של אמת. אבל גם עד שזה יקרה בקורב ממש, צריכים להיות שם. צריכים להיות קרוב. איך נמצאים קרוב? כשנמצאים אצל הצדיק. ועוד יותר קרוב, בחיים עצמם, כשיהודי יש לו פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. ועוד יותר קרוב, כשכל רגע ורגע ממש מוקדש לשמוע יתברך. כשהוא יודע מהרגע שהוא יוצא מהבית, אני הולך לעבוד, אבל 20% שייכים לקדוש ברוך. יש לזה ראיה מאוד יפה בתורה. יוסף הצדיק אומר למצרים, שהחומש יהיה לפרו, וארבע ידות לכם. 20% לפרו, ו-80% לכם. מה הוא צריך להגיד ש-80% לכם? אם אני אומר ש-20% לפרו, אז ברור ש-80% לא לפרו, 80% נשארים אצלכם. יוסף מתכוון להגיד להם, בעצם הכל הולך לפרו. רק פרו נותן לכם 80%. אז גם ה-80% ששלכם, בעצם הם מכוח מה שהמלך נתן לכם אותו. כשיהודי נותן 20% לקדוש ברוך הוא, מה הוא בעצם אומר? למה אני נותן 20%? למה אני מוותר על כל כך הרבה? כי כל מה שקיבלתי הוא מלמעלה. כל מה שקיבלתי שייך לקדוש ברוך הוא. רק מה, הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול, היה יכול לבקש 100%, או לפחות 50%, כמו שותף ישר, הוא מבקש רק 10%, או רק 20%. כשאתה נותן 10% או 20%, מה אתה בעצם אומר? כל רגע אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, כל הצלחה שלי יציאת הדשמיה. רק הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול, ביקש רק 20%. נמצא שצדוקה מרוממת חודש שלם. זה 10%, זה 20% שמרוממים את כל החודש. הגמרא הרי מספרת על אותו יהודי, זה קשור לדוגמה הקודמת של לימוד התורה, הגמרא מספרת על אותו יהודי שהיה הולך למסחר 3 חודשים, וכשחוזר הולך יום אחד ללמוד תורה, לבר בי רבד אחד ימי, יום אחד היה הולך ללמוד. היו צוחקים ממנה, היו אומרים לו, אתה תלמיד חוכם שלי יום אחד. אמר שם הרב, נדמה לי רב חיסדה, לא בטוח. אז הוא אמר, הוא לא תלמיד חוכם של חד ימי, הוא תלמיד חוכם של 3 חודשים. כי אם יש לו יום אחד חופש מהמסחר, והוא הולך לישיבה, אז מה פשט? שכל 3 חודשים הוא מחכה לישיבה. אם יש לו יום אחד לנוח, ובמקום לנוח הוא בא לישיבה, היסטוס, שאיפה הראש שלו נמצא 3 חודשים? בישיבה. ככה זה בלימוד תורה, וכל שכן שככה זה בצדוקה, ששם זה ברור שההקרבה היא פי כמה וכמה. שיהודי מבטא את האמונה שלו, ש-20% שייך לקדוש ברוך הוא, בעצם אומר, כל מה שהרווחתי שייך לקדוש ברוך הוא. רגע אחד לא הייתי לבד, כל מה שקיבלתי שייך לו. אני אסיים במשפט אחרון, אנחנו בכל אופן מדברים על צדוקה, ונמצאים בימי בין המצורים, שאנחנו יודעים שציון במשפט יפדה ושווה בצדקה, שהסגולה המיוחדת לצאת מהגלות, לבנות את בית המקדש, זה סגולה של צדוקה. אני אסיים במשפט מיוחד ממינו. המשנה באובס אומרת, האומר 4 מידות, כן, 4 מידות בדעות, בנותני צדקה, האומר שלי, שלך ושלך, חוסיד. מי הוא החוסיד? מי שאומר שלי, שלך ושלך, שלך. חוסיד, הכל שלך, חסיד. הרבי פעם שאל, איזה חסיד זה? זה חסיד שוטה. מי שאומר שלי, שלך ושלך, שלך, הוא חסיד? הוא חסיד טיפש, ממה הוא יחיה? מי שנותן הכל לזולת, איזה חוסיד זה? איפה יש פה חסידות? הרי המבזבז, הלבזבז יותר מחומש. הוא צריך לחיות, אשתו צריכה לחיות, הילדים שלו צריכים לחיות. איפה פה החסיד? אז הרב אמר נקודה במיוחדת במינה. האומר שלי, שלך ושלך, שלך. לא מדובר על יהודי שנותן הכל. הוא לא יכול לתת הכל. אבל ההרגשה שלו, שבעצם הוא היה צריך לתת הכל. כשהוא נותן לענית הצדוקה, הרגשה שלו היא לא הרגשה של אומללות, לקחו לי, גנבו לי, אוי ויהיה, הקדוש ברוך הוא מכריח אותי לתת 20%. לא, ההרגשה שלו היא, בעצם הכל שייך לקדוש ברוך הוא. הייתי צריך לתת הכל. רק מה, אני צריך גם לחיות, אז אני חי. האומר שלי, שלחו, 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 זה הרגשה של יהודי אמיתי. הוא כל רגע ורגע חי עם הקדוש ברוך הוא. כל רגע במסחר, הוא מרגיש שכל מה שיש לו זה סייעתא דשמיא. במה זה מתבטא? שבסוף החודש הוא מפריש, חומש 20% צדוקה. הוא בעצם מבטא שכל מה שהרוויח, כל רגע במסחר, זה משכן ומכון לשבטו יתברך. זה אושפזיכן לגבורה, זה אכסניה לגבורה, אכסניה לקדוש ברוך הוא. זה הדרך להשיג שמחה אמיתית בעולם הזה. שמחה אמיתית בימי הגלות. הרגשה של נוכחות אמיתית, של התקשרות אמיתית במלך מלכי המלכים.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.